לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
כאן רשת בית. אריה גולן. כאן רשת בית.
בוקר טוב, 6:06, הבוקר הזה עורך יואב קרקובסקי, בהפקה אורית שולץ ויעל שקד, טכנאי השידור חיים זקן, באולפן אריה גולן, הלחימה ברצועת עזה נמשכת ובד בבד, צהל החל בתחקירים של מחדלי 7 באוקטובר, איתנו כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה, שלום לך, בוקר טוב כרמלה.
שלום אריה, כן, צהל כפי שאמרת ממשיך בלחימה ברצועה גם ב-24 השעות האחרונות, כולל תקיפות משמעותיות ומבצעים חטיבתיים, מבצע חטיבתי מוקטן של אוגדת עזה, כולל פגיעה במחבלים. חטיבת הנחל פועלת בפעתי המסדרון, ממשיכה לפגוע במחבלים, כולל סיכול חוליות ירי וקרבות פנים אל פנים. בצהל אומרים כי הכוחות נערכים לשלב הבא, כולל תכנונים מבצעים גם ברפיח, גם במקומות אחרים. בעד בבד צהל החל בתחקירים של השבעה באוקטובר, למרות הקושי לקיים תחקירים תוך כדי הלחימה, המפקדים מובילים את התחקירים האלה ביחידות שלהם בתחומי אחריותם, בסיוע צוותים של עשרות קצינים בכירים שמסייעים בעקבות התחקור. מטרת התחקור המבצעי לשפר את כושר הפעולה, התחקור יבחן את פעילות הכוחות המבצעיים, כיתות הכוננות והאזרחים. בפועל צהל עבר למעשה לשלב הבא, שלב ג' עם הכנות והערכות לכניסה לרפיח ולמקומות אחרים. נמשכת הכוננות המוגברת גם בשמאל האיום האיראני, ובצפון צהל תקף תשתית של צבא סוריה ששימשה את ארגון החיזבאללה.
תודה כרמלה. כבר חצי שנה של לחימה, אפילו קצת יותר, וישראל מתמודדת גם בחזית המשפטית הבינלאומית. מבחירי מערכת המשפט בירושלים ועד לצוותי ההגנה של ישראל בהג, הכל אומרים, זו המלחמה הקשה ביותר שניהלנו. אם ישראל לא תשחק לפי הכללים, ההפסד ידוע מראש. שלום לפרשניתנו לענייני משפט, תמר אלמוג.
שלום אריה. אז ישראל לא הייתה מוכנה למלחמה הזאת, וזה נכון גם במובן המשפטי הבינלאומי. וזה לא עניין של מה בכך, וזה לא שמום. לחזית המשפטית שישראל מתמודדת, נלחמת בה, יש השלכות ישירות על החזיתות האחרות, הצבאית והמדינית. היא גם מושפעת מהן, וגם משפיעה. אם בית הדין בהג יוציא חלילה החלטה משמעותית נגדנו, המדינות הכי קרובות אלינו לא יוכלו לתמוך בנו. אם בית הדין הפלילי הבינלאומי מוציא צו מעצר לבכיר ישראלי, עשרות מדינות אמורות לכבד את הצו ולעצור את אותו בכיר בשטחן. האם אנחנו שם? לא. אבל נקווה שזה לא עדיין לא, אלא לא מוחלט. כדי שזה יישאר לא, ישראל צריכה להמשיך ולהילחם בכלים ועם האנשים המקצועיים והטובים ביותר, גם בזירה המשפטית. אנחנו כבר רואים אריה מה שקורה בחלק מהמדינות הידידות שלנו, והקישור שהם עושים בין המצב והסיוע הומניטרי להחלטות שנוגעות למחירת נשק וסיוע לישראל. בשעה הבאה נביא כאן קטעים נוספים במסגרת הפרויקט שלנו, החזית המשפטית, חצי שנה ללחימה. הנה בינתיים, מי שהיה היועמ"ש והפצ"ר ומומחה לדיני לחימה, פרופסור אביחי מנדלבליט.
יש פה איזה תהליך זוחל מאוד מסוכן של איתותים שאני רואה מהעולם, אחד אחרי השני, של הסלמה בעצם בכיוון של לעצור אותנו, וזה יקדים את עצמו. אם חס וחלילה אנחנו נבוא ונגיד בצורה רשמית, אותנו לא מעניין כללים, אין דיני מלחמה, אז יעצרו אותנו.
אל הדברים, תודה תמר, ועכשיו אנחנו אל העיתונים, השעה היא 6:10, הארץ בכותרת הראשית, השלמת המסע ומתן אינה מתעכבת רק בגלל חמאס, גם ישראל, כותב הארץ, גם ישראל אינה מזדרזת לחתום על עסקת חטופים, בצהל אמרו אתמול כי היציאה מחאן יונס נועדה לאפשר לחימה ברפיח, ושר החוץ בלינקן אומר ישראל לא התקנה על תאריך לפעולה ברפיח. משמאל לכותרת הגדולה הזאת, הראשית, סיפור אחר, הסיפור של המפכ"ל המיועד, שצרף על פי הידיעה, צרף לביתו שטח פתוח, ונחקר על כך. כותבים יהושע ג'וש בריינר ונעמה ריבה, המפכ"ל המיועד אבשלום פלד, סיפח שטח פתוח הצמוד לביתו וגידר אותו. סיפוח השטח היה חלק מתיק החקירה שפתחה המועצה האזורית מטה יהודה נגד פלד לפני כעשור, שעסק בבנייה לא חוקית בביתו שבמושב זכריה. התיק, כתבים כאן, עדיין פתוח, ולפי צוותי חקירה, ניצב פלד לא הסדיר מאז את ההפרות האמורות. המשטרה מסרה בתגובה כי לא נפתחה חקירה נגד פלד, אבל תגובת המועצה האזורית מידע אחרת. כל הסיפור, מי שמתעניין, מופיע בעיתון הארץ. מתחת לידיעה הזאת, טורקיה מטילה סנקציות על ישראל ומגבילה את הייצוא. ישראל היום, הבית הלבן אומר, הפגישות של רפיח רק בעוד כמה שבועות, הפגישות על רפיח רק בעוד כמה שבועות, וחשש, בזאת הכותרת, חשש, רפיח תידחה לזמן רב. נתניהו אומר, יש תאריך לפעולה, גלנט אומר, אין תאריך לפעולה, ארצות הברית אומרת, חמאס טרם השיב להצעתנו, זה בנושא החטופים, הממשלה הנחתה את חברת מקורות לפתוח קו מים לעזה, וכמעט 500 מסעיות נכנסו אתמול לרצועה, כל זה בעמודו הראשון של ישראל היום. אנחנו עכשיו עם ידיעות אחרונות, עסקה באוויר, הקבינט הרחב התכנס אמש לדון במגעים. אחרי ימים שבהם דיברו על התקדמות מהירה להסכמות, גורמים אמריקנים עמדו אתמול, אנחנו לא אופטימיים. בכירים מדיניים טענו אמש שחמאס כלל לא הגיש תשובה ליוזמת הפשרה של ארצות הברית. וול סטריט ג'ורנל כותב, האמריקנים מציעים החזרה של עד 150 אלף עקורים לצפון הרצועה. עוד בידיעות אחרונות הבוקר, הבירוקרטיה שתוקעת את הפיצוי לבעלי העסקים בצפון. התקנות אושרו, אבל המערכת באתר רשות המיסים סגורה, והכסף לא יגיע עד לחג. מעריב, מחכים לחמאס, סינואר ממשיך להטל בישראל ומעכב את תשובתו להצעה האמריקנית לעסקת חטופים. זה בכותרת הראשית, ועוצרים את הפגרה. יש עתיד יזמה והח"כים יקיימו בשבוע הבא דיון מיוחד בנושא מצב החטופים והחזית הצפונית. בתוך כך נמשכת הביקורת על השר איתמר בן גביר בעקבות רצונו למנות מפכ"ל חדש, חיפש יסמן, אומרים במשטרה. אלה כותרות העיתונים, פרסומת ונגיע אל התרבות. אנחנו כאן, וגם אלון פרוכטר כאן איתנו, איש התרבות. בוקר טוב, אלון.
בוקר טוב, אריה. אנחנו נתחיל בחדשות שהגיעו אמש, 4 שבועות לאירוויזיון, ואיגוד השידור האירופי יצא בהצהרה חריגה במיוחד. דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות, עם הפרטים.
אתמול יצא איגוד השידור האירופי בקריאה יוצאת דופן, בה הוא מבקש מהמשתתפים בתחרות האירוויזיון להתנהג בכבוד אחד כלפי השני, ומגנה התנהגות פוגענית או מטרידה. עוד בהצהרה מציינים באיגוד כי הם מודעים לתחושות הקשות ולעימותים שעוררה ההחלטה לשתף את ישראל בתחרות, ומדגישים שמדובר בהחלטה של מנהלי איגוד השידור ולא של האומנים. ה-EBU הסביר בעבר את הנימוקים להכללת כאן ואת ההבדלים בין גוף השידור העצמאי למשתתפים שהורחקו מהתחרות. הוא מתנגד לכל צורה של התעללות ברשתות, דברי נאצה או הטרדה המופנית כלפי האומנים או נציגים הקשורים לתחרות. השאלה האמיתית היא, מדוע פורסמה ההצהרה החריגה? האם כמענה לפוסט שפורסמו לאחרונה נציגי 9 מדינות המשתתפות באירוויזיון, ובו הם קוראים להפסקת אש ולהחזרת החטופים, ובאותה נשימה מתייחסים לעזה כשטחים פלסטינים שנכבשו על ידי ישראל, או אולי כי מישהו נתן הוראה לא לשדר שירים בעברית בכפר האירוויזיון, ועדיין לא ברור מי. ואולי באיגוד השידור האירופי מרגישים שזה הזמן להיות גם קצת בצד של ישראל, המדינה שהמלחמה של 7 באוקטובר נכפתה עליה.
כמובן, ואנחנו, אם כבר מדברים על חרם על ישראל, או על נציגים שלה בתחום התרבות, אתמול דיווחנו כי מועדון ברובע ברוקלין בניו יורק, The Brooklyn Monarch, החליט לבטל הופעה של להקת היהודים שתוכננה להתקיים שם בחודש מאי, רק בגלל שם הלהקה. היהודים שהזדעזעו כמובן מההחלטה כבר הצהירו כי בכוונתם לקיים כמתוכנן 2 הופעות נוספות בסיבוב ההופעות שלהם, שיתקיימו בסוף החודש הבא בניו יורק ובלוס אנג'לס, ובעוד שיש להקות שנאלצות לבטל מופעים ברחבי העולם, בימים אלה נמצאת להקה את המטל הישראלית אורפנדלנד בסיבוב הופעות רחב באמריקה הלטינית. קובי פרחי, סולן הלהקה שקימה הלילה הופעה בבוגוטה שבקולומביה, סיפר לכאן חדשות על התגובות המרגשות, על התגובות המרגשות שקיבלו.
התחלנו סיבוב עם אורפנדלנד בדרום אמריקה. הסיבוב כולו מאובטח, מהשדה עד למלון, עד להופעה עצמה, לא היו לנו תקריות חריגות, להפך, רק אהבה ומעריצים שמחכים לפגוש אותנו מחוץ למלון ומחוץ למועדון. חלק מהמעריצים שפגשו אותנו פרצו בבכי, נתנו לנו מתנות. לפני זה היו המון 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 רעשים ברשת שיפריעו להופעה ויעשו לנו הפגנות וכאלה, אבל שום דבר בסוף לא קרה בפועל, ובינתיים הסיבוב הולך מאוד מאוד יפה בלי עין הרע, ומאוד נחמד ומאוד אוהבים אותנו, ואני מקווה שימשיך ככה עד הסוף.
נגיד שבסוף השבוע תקיים הלהקה הופעות נוספות בקוסטה ריקה ובמקסיקו. לסיום, כבר 187 ימים מוחזקת כרמל גת בשבי עם עוד 132 חטופים. קרובת משפחתה, רננה לייש, כתבה עבורה את שיר לכרמל, שנכתב מנקודת מבטו של אביה של כרמל. את השיר הלחין והקליט המוזיקאי רמי קליינשטיין, שאותו כרמל אוהבת במיוחד. בקריאה להשבתם המהירה של כל החטופים הביתה, אנחנו ניפרד הבוקר עם שיר לכרמל, ועד כאן תרבות להבוקר. בוקר טוב, אריה.
תודה, אלון, בוקר טוב.
מהתיק שהבאת מאודו, לא גזרנו את הפתר. שמתי בו סרטים שאקח אל הכיכר. את תצחקי עליי, פתאום יש לי סנטימנטים לכל החפצים הקטנים מן העבר. זה לא הבית שהכרת, אין אפילו דלת. החלונות מנופצים ובמקלחת המראה החום היה פגז וכל הבלגן הזה. אם הייתה משתגעת, אם רק הייתה רואה, אם רק הייתה רואה. כרמל קנה בעשר הקומת שהרא אותה חוזרת. אוכל פשוט לנשום בלי לפחד ממה שעוד יכול להיות. נהנה מיום יפה, אולי מסתם ריצה בערב, מטיול אל הכרמל, מוסדה קלניות.
שרון וקסלר, בוקר טוב.
בוקר טוב, אריה.
גשם בירושלים.
גם בירושלים.
גם בירושלים.
גשם, כן, גשם בהרבה מאוד מקומות בארץ. שמסתכלים על מקם הגשם, זה ממש נראה כמו יום חופי לחלוטין. תאי גשם מהצפון עד מרכז הנגב, ישנם מקומות שמדובר בגשמים מאוד חזקים, מלווים בסוצות רעמים וברקים. למשל חיפה עכשיו, חדרה, באזור אשקלון, הרבה מאוד מקומות בארץ, רק שיורד גשם, אלא גם יורד גשם מאוד חזק. וזה ילווה אותנו הרי עד שעות הצהריים, רק אז הגשם יתמעט, יחלש. בשעות הערב כבר כמעט ולא ירד, ומחר ככה אולי שרידים אחרונים בשעות הבוקר בעיקר בצפון, אבל אז המערכת תהיה מאחורינו. כרגע באמת אווירה חורפית לחלוטין, גם טמפרטורות יורדות ויהיה קר היום. 15 מעלות בלבד בהרים, זאת תהיה טמפרטורת המקסימום, כשהממוצע לתקופה הזאת הוא 20. 5 מעלות מתחת לממוצע, בשפלה 19 מעלות, שזה 3 מעלות מתחת לממוצע, סליחה, זה לאורך מישור חוף, בשפלה 23. בצפון הנגב 20 מעלות בלבד, באילת 28 מעלות, אז באמת יום חורפי עד לשעות הצהריים, אז הגשם מתמעט ויחלש בהדרגה, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, עם סיכוי עדיין לגשם בצפון. סוף השבוע עלייה בטמפרטורות, זה לא שיהיה חם, אבל זה יוביל אותנו לטמפרטורות רגילות לעונה, ובשישי ושבת כבר לא צפוי גשם, אריה.
תודה שלום, בוקר טוב.
תודה.
מתברר שרמת התיעוש של ענף הבנייה בישראל דורגה במקום הלפני אחרון במדינות ה-OECD, כך לפי דוח של בנק ישראל. לפי הממצאים הללו, ליישום שיטות חדשניות בבנייה יש השפעה ישירה על הזיהום הסביבתי, ושוב אנחנו מאחור, מדווחת כתבתנו מיכל וסרמן.
לבנייה מתועסת ומודרנית יש יתרונות סביבתיים רבים לעומת הבנייה המקובלת בלבנים. היא יכולה לצמצם ב-70 עד 80% את הצורך בחימום ובקירור הבית ולחסוך אלפי שקלים בשנה למשפחה. אבל לפי דוח של בנק ישראל, ישראל מדורגת במקום הלפני האחרון במדינות ה-OECD ברמת התיעוש בבנייה. יותם בר חמה, מנכ"ל ובעלים של חברה ישראלית שבונה בשיטה מתועסת.
בניגוד להרבה מדינות בעולם, כפי שרואים בדוח ה-OECD, בישראל עדיין לא השכילו להבין את היתרונות הגלומים בבנייה המתקדמת ואת השימוש בטיוס בבנייה, וזה מאוד מצער.
החברה של בר חמה מתמחה בבניית מבנים בתבניות מבודדות, שיטה שנקראת ICF, ונמצאה יעילה מפני רעידות אדמה. היא מדורגת ברף העליון של הבנייה הירוקה, ויש לה יתרונות רבים שיכולים לסייע במחסור בכוח אדם שקיים בחודשים האחרונים בענף הבנייה.
שיטת הבנייה מתועסת כדוגמת ICF היא שיטה קלה להטמעה על ידי עובדים חסרי ניסיון, והיא גם יכולה למשוך הרבה יותר עובדים חדשים לענף, דבר שיגרום לקיצור מאוד משמעותי של משך הבנייה כאן.
לפי הדוח של בנק ישראל, כדי לשפר את ענף הבנייה בארץ ולמקם אותו גבוה יותר בדירוג העולמי, המדינה חייבת להתערב והממשלה צריכה להגביר את התמיכה בענף כדי לקדם שיטות בנייה חדשניות.
הפילה ורדה, המבוגרת ביותר בישראל ואחת המבוגרות בעולם, מתה שלשום בספארי ברמת גן. הפילים ניסו לעזור לה לקום כשהיא התמוטטה וקרסה, אבל, וגם המטפלים ניסו, אבל כל זה לא עזר. הנה סיפורה של פילה שהגיעה עוד בימי גן החיות הישן של תל אביב. כתבתו של שרון עידן.
המחזה שנגלה לעיניהם של מטפלי הספארי אתמול היה קורע לב, אבל לא בלתי צפוי. ללא שום סימנים מקדימים, פרט לגילה המאוד מתקדם, ורדה הפילה האסיאנית, הקשישה, קרסה בחצר ושכבה על הקרקע. כשהמטפלים ראו את עדר הפילים מתגודד סביב ורדה, הסרועה על הקרקע, הם כבר הבינו מה קרה. הנה דברים שאומרת תהילה פלדמן מצוות הספארי.
אנחנו הצוות ניסינו לעזור לה, הבאנו מנוף יחד עם בעלה שייתן לה תמיכה, אחר כך גם טרקטור שבנה לצידה תלולית אפר, אבל כל המאמצים לא צלחו, וורדה התחילה לנשום נשימות עמוקות וכבדות, לא רצינו שהיא תסבול עקב גילה המופלג, והיא הלכה לעולמה. היי שלום ורדה, אנחנו כבר מתגעגעים אלייך.
ורדה הגיע לגיל מופלג של 66 שנים, יותר מעשור מעבר לתוחלת החיים של פילים אסיאנים בגני חיות. למרות זאת, כולם קיוו כי ורדה תקום על רגליה, ארבע פילות ועוד פילון אחד פלא ניסו לעודד אותה לקום במשך שעה ארוכה. הם גם ניסו לעזור לה לעמוד על הרגליים כמעט בכל דרך אפשרית, למשוך, לדחוף בעזרת החדק ובעזרת הרגליים, אבל כנראה שכמונו גם הם הבינו שכשפיל אינו יכול לעמוד על רגליו, גורלו נחרץ. ורדה הומתה בהמתת חסד שכבר היה ברור שאין יותר מה לעשות עבורה 66 שנים לאחר שנולדה. היא הגיעה עוד בגן החיות של תל אביב, הגן הישן, בשנת 1962 כפילה צעירה מאוד. במשך השנים בחייהם בספארי, ורדה העמידה עם בן זוגה מותק 10 צאצאים שנמצאים במספר גני חיות בעולם.
6.28 עכשיו אלה כותרות הבוקר הזה. שר הביטחון יואב גלנט אמר בשיחה עם עמיתו האמריקני לויד אוסטין כי ישראל טרם קבעה תאריך לפעילות המבצעית ברפיח. כך דיווח אתר החדשות אקסיוס. לפני יומיים פרסם ראש הממשלה נתניהו סרטון שבו הצהיר שיש תאריך לפעולה ברפיח. קבינט המלחמה והקבינט המדיני-ביטחוני המורחב התכנסו אמש לעדכן את השרים בפרטי המסע ומתן בקהיר. באותה שעה הפגינו מול משרד ראש הממשלה בירושלים כ-200 מבני המשפחות של חטופים ותומכיהם בקריאה חייבים לאשר את העסקה, חייבים לגאול את החטופים לפני חג החירות. אלעד אור, אחיו של החטוף דרור אור, הזהיר שם כי בלי עסקה תבוא הודעה על עוד חטופים שנרצחו.
אם גם הערב הזה ייגמר בעוד הודעה על חמאס שהקשיח עמדות, אנחנו יודעים מה בא אחר כך. אחרי הודעות כאלה באות הודעות על גופות ועל הרוגים. בבקשה, בבקשה, שזה לא יהיו המשפחות שלנו, שזה לא יהיה האח שלי.
במקום אחר בקריית הממשלה בירושלים הפגינו כמה עשרות חיילי מילואים נגד יציאת הכוחות מרצועת עזה ונגד העסקה הנרקמת מול מחבלי חמאס כלשונם. השר בצלאל סמוטריץ' שמתנגד למתווה העסקה כתב בפייסבוק כי גם מי שתומך בעסקה במחירים מופקרים אמור לשאוף לצמצם למינימום את המחירים הללו. לדבריו, יותר מדי פעמים בעבר אמרנו שאפשר לשחרר מחבלים רוצחים ושצהל ידע להתמודד איתם, ואין פעם אחת שבה זה לא יתפוצץ לנו בפנים. כדבריו. השר סמוטריץ' אמר את זה גם בפני הנציגים המוניציפליים של מפלגתו.
אנחנו נסוגים בקו אדום, והנה שולחים הצעה משופרת, ואומרים, טוב, נו, בטח הוא יעריך את המחווה של הרצון טוב שעשינו, עכשיו הוא יסכים. הוא בצדק מפרש את זה כחולשה. אגב, היא לא משקפת את המציאות. חבר'ה, התחננו לסחזרנו לתקופת האבן, וצפון רצועת עזה ב-20 השנים הקרובות אי אפשר יהיה לגור. הדרך היחידה להחזיר את החטופים זה להחזיר מחדש את המאמץ, את הלחץ המבצעי מהר, להפיח, נראה מה, אנחנו רוצים רק סוף סוף להפסיק את המחדל הזה שבו הסיוע המוניטרי מגיע בידי חמאס, ולהכות בהם ללא רחם, להכות בהם ללא רחם. זה הדרך היחידה. גם כמובן לנצח, להשמיד אותם ולהחזיר את הביטחון, ונחזיר עכשיו מיליון עזתים חזרה לצפון, אז חמאס חוזר עכשיו לדפוס הקודם של טרור, וכסות, מתחבר עם האוכלוסייה האזרחית, אנחנו לא יכולים לפעול, ואם נפעל ויפגעו אזרחים, נחטוף מהקהילה הבינלאומית, מאוד מהר משפרים את היכולות, חוזרים לראות על יישובי הדרום, אתם באמת חושבים ששבי שדרות יכולים לחיות עכשיו שנה, באיזו כוננות כזאת של 15 שניות לממ"ד, למרחב מוגן?
אלה כותרות הבוקר הזה. הבוקר הזה 6:32 עכשיו, טרגדיה בנצרת. שלושה בני משפחה אחת נרצחו בידי בן משפחתם, שלאחר הרצח שם קץ לחייו. בכך עלה מספר הנרצחים בחברה הערבית מאז תחילת השנה ל-48. מדווחת כתבתנו אורלי אלקלעי.
סמוך לשעה 7:30 בערב, בשכונת אל-פחורה בנצרת, נשמע לפתע צרור יריות וזה הקוט. השכנים מיהרו לבית שממנו נשמע הירי, המראה שנגלה לעיניהם היה מחריד. שבעה מבני המשפחה מתבוססים בדמם. כוחות הצלה הוזקו למקום והחלו בטיפול הנפגעים. כוחות גדולים של המחוז הצפוני במשטרה פתחו בחקירה, ממנה עולה שהיורה, מוחמד הרשד, בן 34 תושב אקסל, הגיע לבית אחותו בנצרת, ירה אל עבר אמו, אחותו, גיסו, שני אחיו של הגיס ודודו, ולאחר מכן שם קץ לחייו, כפי שמתאר תת ניצב אבי דניאלי, מפקד מרחב המקים במשטרה.
מדובר באירוע מצער, הגיע חשוד לביתו, לביתם של משפחתו, ירה באמו, באחותו ובבני משפחתה. כתוצאה מכך יש לנו כרגע 4 הרוגים, הוא גם כן ירה בעצמו. אנחנו כרגע עסוקים בחקירת הזירה, אוספים את הממצאים ומשלימים את החקירה.
מותם של הגיס, אחי ודודם נקבע במקום. אמו ואחותו של היורה נפצעו קשה ופונו לבית החולים האנגלי בנצרת והעמק באפולה. הרקע למסע ההרג והטירוף אתמול הוא סכסוך בתוך המשפחה. היו תלונות הדדיות בין היורה לבני משפחתו על איומים ותקיפה. בנצרת אומרים, איך נוכל לחגוג את החג לאחר אסון שכזה? ביום האחרון של הרמדאן, בדיוק כשהמשפחה התיישבה לאכול את סעודת האפטר, הם מצאו את מותם מבין משפחתם. מתחילת השנה נרצחו 48 אזרחים ערבים, לעומת 44 בתקופה המקבילה השתקד.
בקונגרס של ארצות הברית הייתה לילה הקרנה מיוחדת של סרט תיעודי שמביא את סיפורה של התקפת חמאס על משתתפי פסטיבל המוסיקה ב-7 באוקטובר. לנובה, בקהל נכחו חברי קונגרס, עוזרים ואנשי צוות. כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן מדווח.
6 חודשים אחרי ה-7 באוקטובר ועדיין יש צורך לספר את אשר קרה. זאת הסיבה שהביאה את יוצרי הסרט הדוקומנטרי סופר נובה לגבעת הקפיטול אמש, להקרנה המיוחדת של הסרט אשר מגולל את סיפור ההתקפה על מסיבת הטבע. כך הבמאי דוקי דרור.
אנחנו כרגע נמצאים במלחמה, מלחמת תודעה מאוד גדולה, והסרט הזה מההתחלה הרעיון שלו היה להוציא אותו לעולם כמה שיותר מהר, מתוך ההבנה שהמלחמה לא קורית רק בשטח, לא קורית רק עם טנקים ומטוסים, אבל יש פה מלחמה מאוד קשה על התודעה.
בקהל חברי קונגרס, עוזרים ויועצים ועוד אורחים שצפו מרותקים, לעתים באימה, בתיעוד. הסרט מתאר את ההתקפה הרצחנית שחמאס דרך עיניהם של משתתפי המסיבה שניצלו ובני משפחותיהם, תוך שהוא משחזר את רגע הזוועה והאימה שהם עברו באותו בוקר שבת. רוב מי שבא לצפות ממילא תומך בגישה הישראלית, אבל היו בקהל גם כמה פעילות לבושות חולצות מחאה שבעבר לא פעם הפריעו לאירועים דומים. הפעם הן ישבו בשתיקה. דוקי דרור אומר כי ההקרנה של הסרט ברחבי העולם היא יותר מעניין אומנותי, זה חלק מהקרב על ההסברה.
יש פה מחדל גם הסברתי, והמדינה לא עושה שום דבר. ושוב אנחנו כאזרחים, כישראלים, צריכים לעמוד ולספר את הסיפור.
הסרט מוקרן גם באוניברסיטאות ופסטיבלים בארצות הברית וברחבי העולם. נתן גוטמן, וושינגטון.
חצי שנה ויותר למלחמה, מאות פצועים של צהל התכנסו אתמול בתל אביב לאירוע הוקרה שארגן עבורם פורום העסקים. לירן חוג'יינוב כתבנו, אתה היית שם, אתה שמעת את הסיפורים המרגשים. לירן.
שלום מרי, פורום העסקים של ישראל באמת ארגן אתמול ערב הוקרה, באמת מפואר, כולו בהתנדבות באקספו בתל אביב. עשרות פצועי המלחמה הגיעו לשם, לקחו קצת הפסקה ממחלקות השיקום שהם נמצאים. פגשתי וראיתי כל כך הרבה בחורים צעירים עם כיסאות גלגלים, עם קביים, לא מעט מהם גם קטועי רגליים, שהגיעו קצת להתרענן בערב באמת מכובד שהכינו לכבודם. אני וקרמלה מנשה פגשנו את אותניאל קרבני, לוחם כפיר שנפצע קשה לפני חודש וחצי בחאן יונס, 15 לוחמים נפצעו איתו באירוע הזה, פיצוץ מטען בבית בחאן יונס, 3 נהרגו. הנה מה שהוא אמר לנו.
פשוט נכנסים לבית ומטען עוצמתי, אחרי זה מסתבר שזה 40 קילו נפץ, עיף את כולם באוויר, הבית קרס עליהם, ואני והממם הצלחנו ממש חלץ את עצמנו, כאילו כל אחד חילץ את עצמו, ומשם התחיל פינוי, והשאר החברים למחלקה שהוא כמה בתים אחורה גם נפגעו מהעדף, וזה לא אירוע פשוט, אבל זה מחזק, שאחרי שנפצעים הם יוצאים יותר חזק, אם אני פחות יותר חזק, אני עכשיו רוצה לחזור ולהיכנס בהם יותר חזק.
עד כדי ככה, אנחנו ברדיו, אנחנו רק נתאר קרמלה, הוא עם שתי קביים, רוב האצבעות שלו חבושות, כל הפנים שלו קביעות, הוא עם משחה.
כאילו, אבל זה מצב טוב, זה אחרי חודש וחצי, הייתי אז נראה כמו בלון נפוח שרוף.
מה אתה רוצה עכשיו בעצם שיקרה?
נחזק יותר את האחדות, כי יש קרע בעם וזה לא העם שלנו. העם שלנו עם מאוחד ואנחנו נתאחד עם כל הקרע בינינו.
והקולות המלאים גם של אותניאל שבאמת ככה שומר על איכשהו עדיין על חיוך ועוד לוחמים רבים. נביא ביום חמישי בתוכנית המסייעת שלי ושל קרמלה מנשה כאן ברשת ב'. שיא האירוע אתמול, כמובן שלמה ארצי, שכמו שהוא כרגיל הפעיל לא מעט את הפצועים, הוא גם העלה את חלקם על הבמה, אז הנה ניפרד עם מלך העולם של שלמה ארצי, ופה יחד גם עם יונתן שרבי, לוחם גבעתי, שנפצע, שעלה לבמה עם הקומטה הסגולה, עטוף בדגל ישראל.
פצועי צהל, מלכי העולם שלנו. דיכויים רבים ומעלון שנתקע כל כמה ימים, כל אלה מובילים לסיכון חיים של דיירים מוגבלי תנועה בבניין אחד בירושלים. בעמותה שנותנת שירותים לבניין הזה, אומרים כי כל פניותיהם למשרד הבינוי והשיכון לא נענו. עם הסיפור הזה, ורד פלמן.
12 דיירים מתגוררים בבית השלבת בירושלים, הבניין משרת אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות קשות. אלא שהמעלון שבאמצעותו נכנסים ויוצאים הדיירים מבתיהם, מתקלקל כל כמה ימים. שלומי גבאי, אחד מהדיירים, מספר.
אצלי הבעיה היא עוד יותר קריטית מהפן שאני מטופל בדיאליזה, לצערי כבר כמה שנים. ובמידה והמעלית לא פועלת, המעלון לא פועל, אז אין לי אפשרות לצאת לטיפולים. אף אדם נורמלי לא יכול לחיות בתנאים כאלה, לא שכן אנשים עם נכויות מאוד קשות ומורכבות.
לא אחת נתקעו דיירים בתוך המעלון.
גם אדם שהוא עומד על הרגליים ויכול לתפקד, הוא נכנס לסוג של פאניקה מסוימת שהוא נתקע במעלית. ולא שכן אדם שהוא פשוט תלוי באופן מוחלט, ואם הוא שוכח את אם הטלפון לא עליו, אז גם אין לו דרך ליצור קשר עם העולם החיצון. פשוט תלוי בין שמיים וארץ, במצב שהוא פשוט רושש לקפח את חייו במצבים מעין אלו.
יאיר כהן, יושב ראש עמותת שלהבת הנותנת שירותים לבניין, מספר כי בכל פעם שהמעלון נתקע, נמנע התנועה החוצה ופנימה אל הבית במשך שעות.
ביום שני, ב-8:20 נתקעה המעלית. היה אפשר להשתמש במעלית אחרי התיקון שלה רק באחד. אז אחת הדיירות שהייתה צריכה לצאת לעבודה, הצליחו לחלץ אותה אחרי 40 דקות, זאת אומרת, היא יושבת בתוך המעלית בין שמיים וארץ, 40 דקות, מחלצים אותה מהמעלון הזה, והמעלון חוזר לפעילות שאפשר להשתמש בו כולה, שכולם יכולים להשתמש, רק בשעה אחד. זאת אומרת, אנחנו מדברים על כמעט 5 שעות, שאי אפשר לצאת מהבית.
לדברי יאיר, דוח מומחים מטעם חברת עמידר, העלה ליקויים רבים בבניין, חלקם מסכני חיים, שעלות תיקונם נאמדת בכמיליון שקלים, ולדבריו במשרד השיקון התעלמו עד כה מכל הפניות שלהם.
פנייה שלי כיושב ראש העמותה באמצעות המייל לאנשים במשרד הבינוי והשיקון ולעמידר, לא נהנתה אפילו.
ממשרד הבינוי והשיקון נמסר, משרד הבינוי והשיקון מתחזק את המבנה, אך מדובר במבנה ישן בעל תשתיות ותיקות. לצד זאת, ועקב מצבו הכללי של הבניין, המשרד פועל למציאת חלופת מגורים מתאימה לדיירים בהתאם לזכאותם.
ועכשיו איתנו הגברת ציונה קניג יאיר, סגנית נשיא ועידת התביעות בישראל, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתם מטפלים באופן מיוחד בניצולי השואה מאז טבח 7 באוקטובר?
אכן, אכן. הקמנו ממש ב-9 לאוקטובר קרן לסיוע חירום על סך 30 מיליון שח, שבעצם נועד לטפל בצרכים המיידיים של ניצולי שואה בארץ. אם זה מזון, אם זה שינוע, אם זה טיפול פסיכולוגי. למעשה כל צורך שעלה בשבועות הראשונים, כשכמובן המדינה הייתה מטופלת בהמון צרכים של המון אזרחים, כולל פינוי אזרחים מאזורי צפון ודרום, וניצולי שואה כמובן נכללים בתוך הצרכים האלה, אבל לא בסדר עדיפות ראשונה. אצלנו
הם בראש. בכמה ניצולי שואה טיפלתם?
תלוי למה אתה קורא טיפול, הייתי אומרת שהגענו לכמה עשרות אלפים, למשל.
כמה עשרות אלפים?
כן, 5,500 ניצולי שואה, יצרנו איתם קשר טלפוני ודיברנו איתם. עוד מתוכם ועוד 1,500 ניצולי שואה קיבלו מענק כספי, מענק חירום של בשתי פעימות, כל פעם 1,200 יורו. אז זה 2,400 יורו, כמעט 10,000 שקלים, לכל ניצול שואה שהיה זכאי להתפנות מביתו, בין מהצפון, בין מהדרום. בנוסף לכך יש לנו קרן חירום, סליחה, יש לנו מענק חירום, שמוענק עכשיו, אנחנו ביחד עם הרשות לניצולי שואה, במסע ומתן עם גרמניה, השגנו 220 יורו לכל ניצול שואה בארץ.
זה המון כסף, הסכומים הללו הם חשובים והם עוזרים ודאי, מאיפה מגיע המימון?
המימון מגיע מממשלת גרמניה. מ-1951 ועד עצם היום הזה אנחנו במסע ומתן עם ממשלת גרמניה על פיצויים ועל נזקים שנגרמו מהשואה. ובעצם הממשלה, ממשלת גרמניה, מממנת את כספי הפיצויים ואת השווי של אני לא יודעת איך לקרוא לזה אפילו בימים אלו, אבל את כל מה שמגיע לאותם ניצולי שואה ברחבי העולם כולו, ובפרט בישראל.
יש ניצולים בארץ שלא הגעתם אליהם, ניצולי שואה?
אני בטוחה שיש, ולכן גם מהסיבה הזאת אני עולה לשידור היום בבוקר, כי יש את הפרטים שלנו באינטרנט, ויש בני משפחה שמכירים אותנו.
אנשים מבוגרים, והאינטרנט זה לא בדיוק חברים טובים תמיד. אולי אתם אומרים פה איך אפשר לפנות, איך אפשר להגיע אליכם. לוועידת התביעות, כדי לבקש סיוע.
כן, אז אפשר להגיע לוועידת התביעות גם באמצעות המייל, גם באמצעות הטלפון, גם אלינו לסניף בתל אביב.
רוצה לומר את מספר הטלפון בבקשה?
אני לא רוצה להגיד בשידור את מספר הטלפון, אני רוצה להגיד שרוב ניצולי השואה בארץ בעצם קיבלו מאיתנו מתישהו בשנים האחרונות מאחת מתוכניות הפיצויים. יש לנו למעלה מ-10 תוכניות פיצויים במקביל, וכמעט כל ניצול בארץ, מתישהו היה איתנו בקשר, ובני המשפחה מכירים אותנו, ואם לא מקבלים איתנו פיצויים, הם מקבלים איתנו שירותי סיוד.
ואם לא יודעים את מספר הטלפון, למה את לא רוצה לומר אותו?
אני יכולה לשים פה את מספר הטלפון, אין בעיה, אני פשוט חושבת שגם אם מישהו שומע עכשיו, הוא לא הספיק לשומע את מספר הטלפון. אפשר להתקשר אלינו בלי שום בעיה, ואפשר ליצור איתנו קשר. בסוף השידור אני אעלה את גם את
מספר. זהו סוף השידור, ואני מודה לך. אם את רוצה לומר את המספר, בבקשה, אבל לא, שיחפשו אתכם.
03-519-4400, או באימייל sfi.claimscon.org.
יפה. ציונה קניג יאיר, סגנית נשיא ועידת התביעות בישראל, אני מאוד מודה לך. פעילות חשובה ביותר.
בוקר טוב.
בוקר טוב. ועכשיו איתנו איש עסקים, יזם הייטק, ותיק מאוד, משקיע גדול, יוסי ורדי, גם היה מנכ"ל משרד הפיתוח לפני הרבה שנים. בוקר טוב לך, יוסי ורדי.
בוקר אור, מה שלומך?
ואתה? כן, תגיד, מה עשתה המלחמה לתעשיית ההייטק הישראלית, שאתה ממטפחיה הראשונים, מאבותיה, אפשר לומר?
מה עשתה המלחמה? מה אני אגיד לך? מלחמה זה תמיד דבר שמבחינה כלכלית צריך להתמודד איתו, אבל מה היא עשתה לתעשיית ההייטק וחלק קטן? היא עשתה כל מיני דברים שנצטרך להפשיל שרבולים ולשקם אותם. מה שיותר מהר יותר טוב.
מה
לגבי ההייטק, קודם כל המלחמה, כמו שאנחנו כולנו יודעים ומצטערים, פגעה בדימוי שלנו בעולם. וזה דבר שעוד נצטרך להתמודד איתו הרבה, הרבה זמן. וכל מיני תוספות וקישוטים מהסוג הזה.
היה אפשר לעשות משהו אחרת כדי שנצא יותר טוב אחרי חצי שנה של מלחמה?
תשמע, אני גמרתי את הצבא בתור סמל ראשון. אז יש אנשים שיותר מוסמכים להגיד מה היה אפשר. כל דבר אפשר היה לעשות להיות אחרת, ולהיות חכם של, איך היו קוראים לזה באמריקה? Monday morning quarterback. בוודאי שכל דבר אפשר לעשות אחרת, שזו חוכמה שבדיעבד. יש גם דברים שהיה אפשר לחשוב עליהם לפני זה, אבל יש לנו כמה פצעים גדולים שצריך כעת לתקן אותם. שוב פעם, אני לא אומר שום דבר שאף אחד לא...
כן. יש הפסד גדול בכך שהיו ממש לפני שפרצה המלחמה הזו, לפני הטבח הנורא של 7 באוקטובר, ציפיות לדיבורים הרבה מאוד, וציפיות לנורמליזציה עם ערב הסעודית. זה היה משהו שהיה יכול להיות מאוד גדול בשביל ישראל, נכון?
כן, תשמע, השנים אחרי הסכמי השלום עם מצרים, ובמיוחד עם ירדן, מבחינה כלכלית הראו גידול מאוד יפה בתעסוקה, בתל"ג, וכן הלאה. זה תקופות של פריחה בדרך כלל, אם מנצלים את הדבר. הציפיות היו לחזרה לא כל כך בגלל המלחמה, כי עוד לא ידעו שתהיה מלחמה, אלא נגיד בשנת התחלת 23, ב-21 היה סגסוג בתעשיית הייטק בעולם שלא היה כמור. גם במדינת ישראל. 22 העולם ספג מכה, ו-23 ציפו להתאוששות. ישראל התאוששה בנאמר 10% בתחום ההשקעות, וההשקעות ב-23 גדלו ב-10% בהייטק, לעומת 22. אבל 22 נפלה ב-75% בעולם, בהשוואה ל-21. כמובן שכרגע אנשים מהססים ויותר זהירים, אם כי בתחום שהיום בדיוק קורה, היום מתקיים היום האחרון של כנס סייברטק, שמביא לפה, למרות המצב, מביא לפה מכל העולם הרבה מאוד מומחים. ובתחום הסייבר, בתוך ההייטק, ישראל דווקא עושה יפה מאוד. עדיין ישראל נחשבת למרכז מאוד מבוקש, וכמות האקזיטים שהיו מהתחלת השנה עד היום, שזה כ-4 חודשים, רובם הגדול היה בתחום ה...
לא, זה עדיין מעודד עם כל המצב שאנחנו נתונים בו. זה ודאי מעודד.
יש הרבה עבודה לעשות. אני לא רוצה לגנוב את השטיח, אבל היום רשות החדשנות עומדת לצאת בהכרזה מאוד מעניינת
אתה יכול להדליף לנו?
אבל העבודה כעת, לפי דעתי...
מה היא עומדת להודיע רשות החדשנות, יוסי ורדי?
מה?
מה היא עומדת להודיע רשות החדשנות?
ותחכה בסבלנות, וכשהם ירצו להגיד לך, תתקשר
אותי.
להם, תשאל אותה.
אנחנו נעשה את זה. תודה רבה לך, יוסי ורדי. בוקר טוב.
ובהצלחה, ביי.
תודה גם לך. עכשיו, לסיום השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, פרשננו ענייני החברה הערבית, ערן זינגר. ערן, שלום. שלום בוקר טוב. טוב. היום מסתיים חודש רמדאן.
כן, מסתיים חודש רמדאן רשמית עם תחילתו היום של עיד אל-פיטר. אחר כך חותם את חודש רמדאן, וזו הזדמנות לברך את המאזינים המוסלמים.
מה הברכה לעיד אל-פיטר או לסיום הרמדאן?
אפשר להגיד עיד סעיד, שזה מילולית חג שמח, ולמרות שהמילה, אתה לא תמצא את זה ברשתות החברתיות, כי זה בדיוק הנקודה. זה חג מאוד לא שמח, מאוד מתאפיין.
בגלל טבח 7 באוקטובר?
אתה יודע מה, בגללו ובגלל, בעיקר בגלל ההשלכות שלו, ובעיקר בגלל ההשלכות במה שקורה בעזה. יש ברשתות החברתיות קודם כל קריאה בערבית פה בארץ לא לחגוג. הרבה מאוד רשויות מקומיות, אריה, כפרים, יישובים ערביים, הודיעו שלא יחגגו את עיד אל-פיטר, בוטלו כל החגיגות בגלל המצב, בגלל האווירה. ואתה יודע, אתה שאלת שאלה טובה, אם זה בגלל הטבח של 7 באוקטובר, כלומר אם זה בגלל הזדהות עם מה שקרה ב-7 באוקטובר ליהודים, ולא רק ליהודים, גם למוסלמים שנרצחו נכון. בידי המחבלים של חמאס, או האם זה בגלל עזה. אריה, זה גם וגם, וזה בעיקר בגלל מה שהתמונות שמגיעות מעזה בשבועות האחרונים, יותר מ-32 אלף הרוגים. התחושה פה בחברה הערבית בתוך ישראל שאין מה לחגוג ואין איך לחגוג. אבל ארץ, שים לב למספרים ושימו לב לסיפור שאנחנו, התקשורת, כמעט לא עוסקים בו. אתה זוכר מה היה לפני שתחילת חודש רמדאן, את הדרישה החד משמעית של השר לביטחון לאומי?
לא לתת לעלות לאל-אקצא.
לא לתת לערבים, לאזרחי ישראל, למוסלמים, או לתת להם, אבל עם מגבלות, לצמצם את מספר המוסלמים בעלי תעודת זהות ישראלית שיוכלו להגיע לאל-אקצא. זה לא קרה. ראשי מערכת הביטחון התנגדו ואמרו שזה יצית כאן אש וזה יהיה מסוכן
מאוד. והם צדקו, זה לא יצית אש באמת, כי עלו, אני חושב, יותר ממיליון מתפללים מוסלמים.
מיליון וחצי באו לאל-אקצא. היו אירועי אלימות, היו הפרות סדר, היו כ-100 חשודים בהסתה ובהפרות סדר, אבל אריה, אם אתה משווה את המספרים השנה לשנים האחרונות, בכלל, אריה, לפני 3 שנים, אירועי שומר החומות, מאי 21, אי אפשר להשוות. הרמדאן הזה הוא הרמדאן מהשקטים שידעו בתוך ישראל ובאזור הר הבית, מסגד אל-אקצא בכלל. יש כאן נתון שצריך להתייחס אליו וצריך לשאול גם הרבה שאלות. איך יכול להיות שהזהירו שתהיה פה כזאת אינטיפאדה, שתפרוס פה אינטיפאדה, וזה לא קרה. וזה לא קרה כמובן הודות לכוחות הביטחון ולמערכת הביטחון ולמשטרה שהייתה פרוסה בכוחות מתוגברים, אבל זה גם לא קרה כי הציבור הערבי בישראל קיבל החלטה ב-7 באוקטובר. הוא לא מצטרף. הציבור הערבי, המוסלמי בישראל, לא מצטרף לניסיונות של הגורמים האסלאמיים, הפונדמנטליסטיים של חמאס, לגרור את הציבור הזה. עכשיו, אתה יכול לשאול הרבה שאלות בסיפור הזה. האם זה מתוך הזדהות עם המדינה? האם הציבור הערבי החליט שהוא לא יוצא לרחובות כמו שראינו במאי 21, כי הוא מרגיש יותר שייכות לחברה הישראלית, יותר הזדהות? אריה, זה בעיקר בגלל שהציבור הערבי בישראל, ככה לפחות אומרים לי אנשים שאני מדבר איתם, קיבלו החלטה שחמאס לא מנהל את החיים שלהם. והם לא רוצים לתת לחמאס לנהל את ההתנהלות היומיומית, ובעיקר לא לפגוע בהישגים של החברה הערבית בישראל. עוד נקודה, אריף, והיא חשובה מאוד. יש פיגועים ביהודה ושומרון, באזור בגדה, יש כל הזמן, כמעט מדי יום ביומו, אנחנו מדווחים על הפיגועים האלה. אבל הגדה עוד לא בוערת. ומה שאני שומע מהערבים שאני מדבר איתם, זה שכל עוד הפלסטינים ביהודה ושומרון לא יוצאים לרחובות ולא מבהירים את האש, אין לציבור הערבי כאן בישראל סיבה לעשות את זה. ואולי יותר חשוב מהכל, אריה, המצב הפנימי בתוך החברה הערבית בישראל, עם כל הכבוד למלחמה בעזה, ועם כל הכבוד להזדהות שלהם עם מה שקורה בעזה, האלימות מרימה את הראש. תראה מה קרה אתמול בנצרת, הרצח.
דבר מזעזע.
זה מה שמעסיק את הציבור הערבי עכשיו. שים לב בכמה שכבות של פחד, ואני מדבר על זה לא מעט בשידורים שלנו, בכמה שכבות של פחד מצוי הציבור הערבי בישראל. גם הפחד הפנים ערבי בגלל האלימות המשתוללת ובגלל הפשיעה שמרימה שוב את הראש. גם הפחד ממה יעשו היהודים. אם, מה יעשו היהודים או מה יעשה הממסד הישראלי אחרי שתיגמר המלחמה? הרי בתחילת המלחמה היו כל מיני תיאוריות בחברה הערבית שברגע שישראל תסיים את הפעולה שלה בעזה, היא תפנה פנימה לתוך הציבור הערבי ותפגע בציבור הערבי. ויש עוד נקודה שלא מדברים עליה הרבה. יש הרבה חשש ממה היה עושה חמאס אילו היה מצליח בתוכניות שלו. הראשונים שהוא היה תובח בהם זה הציבור הערבי בישראל, כי הוא זה שמזוהה כמשתף, כמשתף פעולה.
טוב, בינתיים הוא, חמאס הצליח בתוכניות שלו. ערן זינגר, נסתפק.
אבל לא בתוך ערבי ישראל, אריה, וזה הכי חשוב.
בתוך יהודי ישראל. אני מודה לך, ערן זינגר, פרשננו לענייני החברה הערבית, על הדברים המעניינים שלך. בוקר טוב.
יום טוב.
כאן מסתיים את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה. 4 דקות לחדשות 7. נהיה כאן שוב אחרי החדשות.
כאן רשת בית. אריה גולן. כאן רשת בית.
שבע וחמש דקות. איש אינו יכול לצפות לכך שישראל תגלה מראש לאויב החמאסי הקשה באיזה יום בדיוק יצא צהל למבצע המתוכנן נגד גדודי חמאס ברפיח. השאלה היא אם בכלל נקבע כבר התאריך. ראש הממשלה נתניהו הודיע כבר שלשום בסרטון מיוחד שפרסם שיש תאריך, אבל שר הביטחון יואב גלנט אומר לעמיתו האמריקני לויד אוסטין שאין תאריך. האם התאריך כל כך סודי שגם לשר הביטחון שלנו אסור לדעת אותו? האם הרמטכ"ל כן יודע? הבוקר הזה, השעה השנייה, עורך הוא יואב קרקובסקי, בהפקה אורית שולץ ויעל שקד, טכנאי השידור חיים זקן, באולפן אריה גולן. בתוך כל זה הלחימה ברצועת עזה נמשכת. בד בבד צהל כבר החל בתחקירים של טבח 7 באוקטובר והמחדלים שקדמו לו. איתנו קרמלה מנשה, כתבתנו עיני צבא וביטחון. שלום קרמלה.
שלום אריה. צהל ממשיך בלחימה ברצועה גם ב-24 השעות האחרונות, כולל תקיפות משמעותיות. מבצע חטיבתי מוקטן של אוגדת עזה כולל פגיעה במחבלים. חטיבת הנחל פועלת בפעתי המסדרון, ממשיכה לפגוע במחבלים, כולל סיכול חוליות ירי, קרבות פנים אל פנים. בצהל אומרים כי הכוחות נערכים לשלב הבא, כולל תכנונים מבצעיים גם ברפיח, גם במקומות אחרים. בד בבד כאמור, צהל החל בתחקירים. למרות הקושי לקיים תחקירים תוך כדי הלחימה, המפקדים מובילים את התחקירים של השבעה באוקטובר ביחידות שלהם, בתחומי אחריותם, בסיוע צוותים של עשרות קצינים בכירים שמסייעים בעבודת התחקור. מטרת התחקיר המבצעי לשפר את כושר הפעולה. התחקור יבחן את פעילות הכוחות המבצעיים, כיתות הכוננות והאזרחים. בפועל צהל עבר למעשה לשלב ג' עם הכנות והערכות לכניסה לרפיח ולמקומות אחרים, והכוננות המוגברת בעקבות האיומים האיראנים, הכוננות הזאת נמשכת. בצפון צהל תקף תשתית של צבא סוריה ששימשה את החיזבאללה.
תודה קרמלה. ובעקבות דרישת השרים סמוטריץ' ובן גביר, הקבינט כונס כבר אתמול, עוד לפני שהתקבלה התשובה מחמאס, כדי לקבל עדכון על ההסכם שהולך ומתגבש. סולימאן מסוודה, כתבנו המדיני, בוקר טוב לך. מה היה על הפרק בישיבה הזאת של הקבינט שנמשכה עד שעת לילה מאוחרת? האם התקבלו גם החלטות או שלא התקבלו החלטות?
אז בינתיים אין החלטות, אריה, כי באמת אין החלטות לקבל בשלב הזה, אבל אתמול במשך כ4 שעות ראש המוסד וראש השב"כ ואלוף מילואים ניצן אלון שוטחים בפני חברי הקבינט המורחב במשרד ראש הממשלה עדכונים על המסע ומתן ועל ההצעה האמריקאית והמצרית החדשה לשחרור חטופים. אנחנו יודעים פחות או יותר, אריה, מה אותה הצעה שהוצגה שם בקבינט, כאשר בראש ובראשונה אנחנו מדברים על הפסקת אש של 6 שבועות, 40 חטופים ישוחררו תמורת 900 אסירים פלסטינים, ושים לב אריה, כמעט 150 מהם הם רוצחים כבדים, הם דם על הידיים. 150 אלף פלסטינים יחזרו צפונה לצפון הרצועה, כאשר באמת מה שתוקע את העסקה כרגע היא סוגיית הצפון. מי יחזור לשם ומי יבדוק את מי שחוזרים לשם? אנחנו פרסמנו אריה שההצעה כרגע שכוחות מצריים יחליפו את כוחות צהל שנמצאים שם, והם אלה שיבצעו את הבידוקים. ישראל שוקלת את הדבר הזה, אבל כמובן יש שם כוחות צהל, כוחות חטיבת הנחל שנמצאים שם באזור, והם בינתיים בשליטה על אותו נקז, אותו מסדרון שמבטר בין דרום הרצועה לצפונה. וגם שים לב למה שקורה אתמול, אריה. הקבינט המורחב הזה מתכנס לאור דרישת השר סמוטריץ' לקבל עדכונים על העסקה, ועוד לפני שהקבינט המורחב מתכנס, כמה דקות לפני, למרות דרישת סמוטריץ' לכנס אותו ולקבל עדכונים ולשמוע באמת מה קורה שם, בפעם הראשונה צריך להגיד עבורו ועבור שרים רבים, גם כמו השר בן גביר, סמוטריץ' מוציא הודעה ארוכה ומסביר מדוע הוא מתנגד לעסקה, מתנגד להסכם הזה שמתגבש, הסכם שעד עכשיו לא ברור מה יעלה בגורלו, מכיוון שחמאס עדיין לא החזיר תשובה. סמוטריץ' כותב, חמאס כידוע אמר לא, העסקה הראשונה הגיעה כי היינו נחושים ומיוחדים ופעלנו עם לחץ צבאי עצום, עכשיו אנחנו נסוגים שוב ושוב מהקווים האדומים שלנו, שולחים הצעות משופרות ואומרים שהוא יעריך את ההתפשרות. צריך להגיד רק אריה ולתקן כאן, חמאס לא אמר לא, עדיין לא חזרה באמת תשובה. כך או כך באמת לא היו שם החלטות, בינתיים בישראל מחכים לתשובת חמאס, ולפיה יהיה אפשר להתקדם עם העסקה הזו.
תודה סולימאן. ומקורות בעזה אומרים לעיתון לבנוני כי חמאס כן מתנגד לכמה סעיפים בהצעה שהוגשה לו שלשום. נורית יוחנן איתנו, בוקר טוב לך.
שלום, בוקר טוב אריה. נכון, כמו שאמר סולימאן, תגובה רשמית עוד לא הגיעה מחמאס לגבי ההצעה האחרונה שהוגשה, אבל הלילה עיתון אל אחבר כבר מדבר עם מקורות בארגוני הטרור, והם אומרים לו, חמאס מתנגד לכמה דברים, מציינים שם את סוגיית השיבה הדרגתית של הקורים, את איפה בדיוק יהיו הכוחות הישראלים בנסיגה החלקית הזו מרצועת עזה, וגם שחמאס מתנגד לדרישת ישראל להכניס לשלב הראשון גם גברים נסיגה, אם חמאס, כפי שהוא טוען, לא מצליח להגיע ל-40 חטופים שכוללים נשים זקנים וחולים. כאמור, ידיעה מאוד ארוכה בלחבר שבעצם אומרת שחמאס מתנגד להרבה מאוד דברים בהצעה החדשה שהוגשה, אבל תשובה רשמית מחמאס, כפי שהם הודיעו באופן רשמי על כך שהגיעה אליהם ההצעה, עדיין אין.
תודה לך, ואנחנו עכשיו חוזרים לדיון הקבינט שדן באותה עסקת חטופים, החלטות לא התקבלו, כפי שדיווח סולימאן אסוודה, אבל מחוץ לדיון של הקבינט המורחב, הפגינו בני משפחות חטופים, כתבנו חיים גולדטיץ' היה עם המפגינים, הנה.
אל מול ישיבת הקבינט בירושלים הפגינו אמש כ-200 בני משפחות חטופים ותומכיהם, בדרישה מהקבינט לאשר את עסקת החטופים עוד לפני חג הפסח. חייבים לגאול את החטופים מייסוריהם לפני חג החירות, קראו המפגינים. בזה אחר זה, תחת קור מקפיא, עלו בני משפחות ונעמו למערכת ההגברה מחרישת אוזניים שהגיעה עד לחדר הקבינט, בו התכנסו השרים. זה מה שאמר בהפגנה אלעד אור, אחיו של דרור אור, שחטוף בעזה.
אם גם הערב הזה ייגמר בעוד הודעה על חמאס שהקשיח עמדות, אנחנו יודעים מה בא אחר כך. אחרי הודעות כאלה, באות הודעות על גופות ועל הרוגים. בבקשה, בבקשה, שזה לא יהיו המשפחות שלנו, שזה לא יהיה האח שלי. יש לכם את האפשרות לעשות את מה שגורמי המקצוע אומרים שאפשרי, ולחתום על הסכם שחרור חטופים עכשיו.
עיניו מוזס, קלתו של גדי מוזס, שחטוף אף הוא, נעמה אף היא בהפגנה, וזה מה שהיא אמרה.
אוי ואבוי לכם אם אתם מבטרים על ההזדמנות ולא חותמים על עסקה ומחזירים את כל החטופים החיים והנרצחים הביתה. עם ישראל לא יסלח לכם ולא יוכל להמשיך הלאה להשתקם אם אתם לא תחתמו עכשיו על עסקה. יש אויב אכזרי מעבר לשולחן ומערים קשיים, אנחנו יודעים, אבל ראש ממשלה חזק, ממשלה חזקה שחפצה חיים ושרוצה לתת עתיד אמיתי טוב לאזרחיה, תתגבר, תמצא את הדרך להתגבר על הקשיים שהאויב שם על השולחן ולהחזיר את החטופים, כי זו אחריותה הלאומית והמוסרית.
במקביל הפגינו מצידו השני של משרד ראש הממשלה עשרות מילואימניקים בדרישה מהקבינט שיפסיק את יציאת כוחות צה"ל מרצועת עזה ושלא ייכנע לעסקאות עם מחבלי החמאס.
כרבע מחברי המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית חתמו על מכתב לנשיא ביידן, מכתב שקורא לאמברגו של נשק התקפי על ישראל בעקבות המלחמה בעזה. בינתיים, כתבנו עמיחי שטיין, הייתה פגישה מעניינת של ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, עם מנהיג בכיר של הדמוקרטים בארצות הברית, שקרא להדחתו של ראש הממשלה נתניהו.
נכון, אריה, זה מכתב שאנחנו כמעט לא מדברים עליו יותר ויותר תאוצה, כבר יותר מ-50 חברים במפלגה הדמוקרטית חתמו עליו. מדובר במכתב שקורא כבר עכשיו לאמברגו נשק על ישראל, לאמברגו של נשק התקפי. 56 דמוקרטים חתמו עליו מתוך קצת יותר מ-200 חברי קונגרס. החלט מהלך מאוד משמעותי, וזה מראה לך את הסנטימנט כרגע במפלגה הדמוקרטית בכל מה שקשור למה שקורה בישראל. יש פה לחץ כבד מאוד על הממשל כן ליצור איזשהו צעד שקשור לאותו נשק התקפי שארצות הברית מעבירה לישראל, בטח אחרי התקרית בשבוע שעבר המטבח המרכזי העולמי. במקביל, כמו שאמרת, פגישה מאוד מעניינת, ראש האופוזיציה יאיר לפיד נפגש הלילה עם צ'אק שומר, מנהיג הרוב הדמוקרטי בסנאט, שקרא, נזכיר, להדחתו, בעצם להתפטרותו של ראש הממשלה נתניהו. בוא נשמע דברים שאומר לנו לפיד בהקשר הזה.
שיחה עם הסנאטור צ'אק שומר, מידידי הקרובים ביותר של ישראל בסנאט, והאיש היהודי הבכיר ביותר בפוליטיקה האמריקאית מאז ומעולם, נסובה בעיקר סביב ביטחון ישראל. סביב הצורך להחזיר את החטופים, סביב הצורך שלנו לחסל את החמאס ולוודא שיש נוכחות אמריקאית שמרתיעה את החיזבאללה ואת איראן בצפון. הסנאטור שומר הוא ידיד ישראל גדול ושמחתי.
תודה לך, עמיחי שטיין. ועכשיו לנשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, שאומר שהמדיניות של ראש הממשלה נתניהו בעזה שגויה, וכי על הציבור בישראל לקרוא להפסקת אש. הדברים הללו של נשיא ארצות הברית נאמרו ברעיון שהתקיים בשבוע שעבר, מיד אחרי הרג עובדי הסיוע ההומניטרי, ולפני שיחת הטלפון שהייתה בין ביידן לבין נתניהו. אמש נפגשה בבית הלבן סגנית הנשיא קמלה האריס עם משפחות החטופים בעלי האזרחות האמריקנית, והיא אמרה שעתיד עסקת השחרור של החטופות והחטופים נמצא בידי חמאס. הדיווח הוא של כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
את הרעיון לרשת השידור בשפה הספרדית יוניביז'ן נתן ביידן ביום רביעי שעבר, בדיוק כאשר הזעם על תקרית הרג עובדי המטבח העולמי המרכזי הגיע לשיא, ולפני שהצליח לגרום לראש הממשלה נתניהו לקבל על עצמו שינוי במדיניות בעזה. ובכל זאת, הרעיון שעלה לשידור הלילה ממחיש עד כמה היה ביידן כאוס.
I think what he's doing is a mistake. I don't agree with his approach. I think it's outrageous that those three vehicles were hit by drones and taken out on a highway where it wasn't like it was along the shore.
אני חושב שמה שהוא עושה זו טעות, הוא אומר על נתניהו. איני מסכים עם גישתו. זה שעורייתי שכלי הרכב האלה נפגעו על ידי כתבמים בכביש לאורך החוף, אמר הנשיא ביידן והוסיף.
What I'm calling for is for the Israelis to just call for a ceasefire, allow for the next 6-8 weeks total access to all food and medicine going into the country.
אני קורא לישראלים לקרוא להפסקת אש ולאפשר כניסה מוחלטת של מזון ותרופות בשישה עד שמונה השבועות הבאים, אמר ביידן. האם ביידן דרש הפסקת אש חד צדדית? בבית הלבן הבהירו אמש כי אין שינוי במדיניות וכי מדובר בהפסקת אש בתמורה לשחרור החטופים. דבריו של הנשיא האמריקני בולטים על רקע הניסיון של הממשל בימים האחרונים להרגיע את הטון מול ישראל, לברך על השינויים אותם התחייב נתניהו לעשות, להעביר את הנטל לחמאס שלדברי הממשל רק הוא אשם בכך שאין כעת עסקת חטופים. כך שר החוץ טוני בלינקן.
It remains astounding to me that the world is almost deafeningly silent when it comes to Hamas. we would not be where we are had they not chosen to engage in one of the most horrific acts of brutality and terrorism on October 7th.
מדהים בעיניי שהעולם שותק לגבי חמאס. אנחנו לא היינו בנקודה שבה אנו נמצאים אם הם, חמאס, לא היו נוקטים באחד ממעשי האלימות והטרור המזעזעים ביותר בשבעה באוקטובר, אמר בלינקן. המסר שחמאס הוא שהשם בכך שעסקת החטופים לא מתקדמת, הוא עבר גם בפגישה מיוחדת שקיימה סגנית הנשיא קמלה הריס עם נציגי משפחות החטופים בעלי אזרחות אמריקנית. משך שעה וחצי ישבה סגנית הנשיא עם המשפחות ובעיקר האזינה לדבריהם, כך רונן נוטרה, אביו של החטוף עומר נוטרה, אחרי הפגישה.
אנחנו לא מסתפקים בתהליך, אנחנו רוצים לראות תוצאות. ואנחנו דורשים שכל הצדדים שמעורבים פה ישימו להם את הלחצים הכי גדולים כדי להביא את חמאס להגיד כן, ואם לא, לבוא עם תוכנית שתביא את הילדים שלנו חזרה.
נתן גוטמן, וושינגטון.
איתנו שר החוץ ישראל כץ, בוקר טוב לך, אדוני השר.
שלום אריה, בוקר טוב.
כשהנשיא ביידן אומר באותו רעיון שנתניהו עושה טעות במדיניות שלו בעזה, והוא אינו מסכים עם הגישה של נתניהו, וקורא לישראל, לישראלים, לקרוא להפסקת אש ברצועת עזה, נשיא ארצות הברית, אפשר לומר בקלות, זה ברור, פועל מעל לראשו של ראש ממשלת ישראל, פונה ישירות לעם בישראל.
אריה, מיד לאחר מכן יצאה הבהרה אמריקאית, ולא בפעם הראשונה, עמדת ארצות הברית שאין הפסקת אש בלי שחרור חטופים. וברגע שזאת העמדה, וזו העמדה של מדינות באירופה שאני עובר מדינה אחר מדינה, שר חוץ או שרת חוץ אחרי שרת או שר חוץ, ומשכנע אותם לדבוק בעמדה הזאת, זו העמדה שנותנת גיבוי למנוף לחץ של שחרור החטופים, וליכולת ישראל להמשיך בלחימה בעזה. אלה השורות, גם שר המזכיר המדינה בלינקן, אמר אתמול דברים מאוד נוקבים במלות חצי שנה לטבח שביצע חמאס בישראל, האשים את החמאס בטבח, האשים את העולם, הוא לא מספיק מודע ואומר את זה, הוא אמר החמאס השם בזה שאין עכשיו עסקה. הדברים הם מאוד ברורים, אבל אנחנו בהיבט הזה, אנחנו רוצים את החטופות והחטופים בבית, ולכן אנחנו ממתינים לתשובת החמאס, ישראל התגמשה, וכרגע בעצם כולם צריכים ללחוץ על קטר, על מצרים, על כל מי שיכול ללחוץ על החמאס, כדי להביא תשובה שתאפשר את שחרור החטופים.
היית אומר השר כץ שגם ההודעה של ראש הממשלה נתניהו באותו סרטון משלשום, שיש כבר תאריך לכניסה לרפיח, זה גם ההודעה הזאת נועדה להפעיל לחץ על חמאס? תבינו, אנחנו ניכנס בכם, כן?
יפה אריה, אז אתה בעצמך מנתח דברים. א', באופן מהותי, ישראל תיכנס לרפיח, או לפני עסקה, או אחרי עסקה, אבל ודאי שזה גם אמצעי לחץ. אנחנו באמת רוצים ועושים הכל, הודות לצהל שפועל, וגם עכשיו הוא פועל בשיטות שעליהם הוחלט, ואמן לי, אנחנו רחוקים מלא להיות בתוך עזה, וכל הזמן...
יש שם חטיבה אחת, חטיבת הנחל ככל הידוע.
כן, אז זה טקטיקות שצהל נוקט, השהייה נמצאת, המסדרון קיים, ואמן לי שכל מידע בכל אזור בעזה, שכבר היינו בו, אנחנו חוזרים ותוקפים. אנחנו כרגע ניצבים בעצם בפני שלושה אתגרים. יש את האיום האיראני שמאיים את ישירות, לתקוף את ישראל. יש את נושא רפיח שאנחנו צריכים להאריך לכניסה, ויש כמובן עסקת החטופים שאנחנו מעוניינים בה.
יש תאריך, באמת נקבע תאריך לכניסה לרפיח? כי שר הביטחון יואב גלנט אמר ללויד אוסטין, כן, שר ההגנה האמריקני, שאין תאריך לכניסה לרפיח. מה אתה יודע כחבר הקבינט? יש או אין תאריך?
אני יודע שישראל תיכנס לרפיח.
אבל יש תאריך?
אני לא רוצה להרחיב מעבר לכך.
כלומר, אין תאריך אם אתה אומר שאתה לא רוצה להרחיב.
ממש לא אמרתי, ישראל תיכנס לרפיח. ישראל נמצאת בעזה, ישראל פועלת בעזה, ומפעילה את כל המנופים. אני חושב שראש הממשלה מנווט את זה בצורה ראויה, ביחד עם כולם, אני לא רואה פערים. בכל ישיבה שאני נמצא, אני לא רואה פערים בין כל החלקים של הממשלה, יש כאלה כמובן.
לגבי עסקת החטופים, יש פערים גדולים מאוד בממשלה.
כן, יש כאלה, זה זכותם של אנשים שלהם השקפה אחרת, אבל אני רוצה להזכיר לך שבפעם האחרונה שנדרשנו להכריע, 35 שרים מתוך 38, הרי זה חייב להגיע לממשלה עצמה, הצביעו בעד, אז יכול להיות שכרגע אחרים ישנו את דעתם, אבל הרוב המסיבי, במידה, ואכן תהיה על השולחן עסקה אמיתית שתאפשר את שחרור החטופים, אני בטוח להתקבל תמיכה רחבה. האיום המרכזי שאנחנו נמצאים בפניו, בוודאות, זה הנושא האיראני שמודיעים ואומרים שהם יתקפו. ברגע שאיראן תתקוף באופן ישיר את ישראל, זו פרשת דרכים. אני רוצה להזכיר מה קרה ב-2019 כשהאיראנים תקפו את שדות הנפט בסעודיה, ולא הייתה לאחר מכן תגובה. לא גיבוי כללי ולא תגובה סעודית. כל האזור השתנה. כל אלה שהיו נגד איראן באופן בוטה, אני זוכר, הייתי באירופאום. והנאום שלי החביר, מול איראן עוד החביר, מול הנאומים של שרי החוץ של סעודיה והאמירויות. מיד אחרי זה הכל השתנה. עכשיו, ישראל היא לא סעודיה. אנחנו...
איך נגיב אם סעודיה... אם איראן תתקוף אותנו ישירות, השר כץ?
איראן תתקוף, אנחנו נתקוף, אנחנו נגיב. אנחנו נפעל הגנה ואנחנו נפעל השקפה.
נגיב באיראן?
אנחנו נגיב באיראן. אם איראן תתקוף את ישראל, משטחה ישראל תגיב באיראן, משום שישראל לא יכולה להרשות לעצמה לספוג משקפות מהסוג הזה, בגלל האחריות שלנו לאזרחי המדינה, לחוזקה של המדינה, ולהקרנה של כל הדברים. בסופו של דבר, אריה, איראן היא ראש הנחש. אין חמאס בלי איראן, אין חותים בלי איראן, אין מיליציות שיעות בלבנון וסוריה בלי איראן, ואין חיזבאללה בטווח הארוך בלי איראן. היא מחמשת, היא מאמנת, היא דוחפת, ולכן אני גם מסביר היום, הייתי עכשיו באיטליה עם 10 מנציגי משפחות החטופים, גם הפגשתי אותם עם האפיפיור, גם עם שרים מאוד בכירים, וגם אני בשיחות עם השרים, גם בארבע עיניים, אני מסביר להם, תבינו, אתם האירופאים, האיום האיראני שאיראן מובילה מולנו, הוא איום מולכם, אתם חייבים להתייצב. גם המעורבות של איראן היום עם סיוע לרוסיה, היא מאפשרת לנו לחדד את הדברים. ולכן, בצד אחד אני משכנע אותם, להמשיך להתמוך. למרות הלחצים וההפגנות והמתקפה ברשתות, בזכותה של ישראל, ולכרוך, ויש הצלחה בעניין הזה, בין כל הפסקת יש לשחרור החטופים, מצד שני אני אומר להם, אתם צריכים להציב חזית כלכלית וצבאית מול טהרן, על מנת להרתיע את איראן, ברגע שאיראן תיבלם, כל הדברים האחרים יקרו. ולכן, זה, אנחנו לא יזמנו מלחמה מול איראן, אנחנו גם תיעדפנו את הדרום על הצפון.
אבל תהיה תגובה, אתה אומר.
אבל אם הם תוקפים, אנחנו נתקוף. ואנחנו, גם ברמה הדיפלומטית אגב, אני פועל על מנת שכמה שיותר מדינות יכריזו על משמרות המהפכה האיראניות כארגון טרור, על מנת שיהיו עוד סנקציות בנושא הטילים. זו החזית העיקרית שיש לנו, וכמובן, באופן נגזר מזה, שאר הדברים, אבל בתווך...
זהו, יש גם את העניין של הקשרים עם טורקיה עכשיו, הפסקת הייצוא מטורקיה לישראל. האם אנחנו קרובים לניתוק כללי של הקשרים הדיפלומטיים והכלכליים בין אנקרה לבין ירושלים?
אנחנו מנתקים את הדברים תוך שמירה על האינטרסים הישראלים, ולכבוד הלאומי הישראלי, כשארדואן בא ומשתלח בצורה חריגה וחריפה ואיומים, אז הוא קיבל גם תשובות, והנסיק שלו גם ננזף. עכשיו, יחסי השחר בין ישראל לטורקיה זה 4.5 מיליארד דולר שהם מייצאים לישראל, לעומת 1.5 מיליארד שישראל מייצאת. יש ענפים שהפכו כאן לתלויים בטורקיה. מתברר ברגע האמת, ואני גם כשהייתי שר האנרגיה, ודיברנו על עסקה עם טורקיה, ואולי צינור שיעבור דרך טורקיה, צינור גז, מתברר ברגע האמת, ישראל לא יכולה לסמוך על ארדואן, משום שברגע האמת הוא מכריע בעד החמאס, בעד האחים המוסלמים, בעד הרוצחים, האונסים, מחללי הגופות, תוך התעלמות אגב לא רק מישראל, אלא מהאינטרסים של אזרחי טורקיה, ועל זה הוא קיבל גם מפלה בבחירות
המוניציפליות שם.
ואני אומר, אנחנו צריכים לעמוד, ואנחנו, דיברתי אתמול גם שר הכלכלה, אחרי שהודעתי את ההודעה המדינית, וצריך לייצר, לבנות אלטרנטיבות, שישראל לא תהיה תלויה בטורקיה, לא בענף הבנייה, לא בחקלאות, למה לפגוע בחקלאים שלנו? כדי לפרנס שם אדם שסוגר ומצר הסכמים, לכן אנחנו נפגע בטורקיה, בכלכלה, במקומות שיותר כואבים להם. אני גם עכשיו מתכנן עם כל אנשי משרד החוץ, לפנות לקונגרס האמריקאי, לבדוק האם הוא עובר בהחלטות האלה על חוק החרם נגד ישראל, שינקצו לזו סנקציות, לפנות למושלי מדינות בארצות הברית, שמשקיעים בטורקיה, מאפשרים יבוא, קרנות שמשקיעות, על מנת להטיל עליו סנקציות, אנחנו לא... נרכין ראש,
יפה.
ולא נוותר. הוא לא יכול, כשהוא רוצה להפגין עוינות לישראל, לבוא ולפגוע בדרך הזאת, והוא יקבל את כל התשובות בעניין.
שר החוץ, ישראל כץ, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב, בוקר טוב, יום טוב. 7:29 דקות עכשיו, פרסומת. הבוקר הזה, 7:32 עכשיו, ראש העירייה שעוקב השבוע בחשד לשוחד, שמו מתפרסם הבוקר, הוא יחיאל זוהר, ראש עיריית נתיבות. בוקר טוב לכתבנו לענייני משטרה, משה שטיינמץ.
כן, הרי בוקר טוב, ראש העירייה שעוקב שלשום לחקירה על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה, הוא יחיאל זוהר. זוהר, כפי שפרסמנו, חשוד בשוחד, החשד של אנשי היחידה הארצית לחקירות הונאה, שזוהר קיבל טובות הנאה מקבלנים ויזמי נדלן תמורת קידום עסקיהם. בתום יום החקירה הראשון הוא שוחרר, המשטרה לא הביאה אותו להערכת מעצר, אבל המשטרה ממשיכה לחקור אותו ושישה מעורבים נוספים שעוקבו יחד איתו.
תודה לך. ולקראת התחקירים הפנימיים בצהל, גייסה הסנגורית הצבאית שורה של פרקליטי צמרת כדי לתת ייעוץ משפטי לקצינים. אבישי גרינצייג עתה עם החשיפה של שמות עורכי הדין המגויסים.
בוקר טוב, בוקר אריה. טוב. הסנגוריה הצבאית גייסה למילואים שורת פרקליטים בכירים בהליך חשאי ממודר לחלוטין, כאשר המטרה היא שאותם עורכי דין בכירים ייצגו את הקצינים הבכירים שאמורים לתת את הדין וחשבון בתחקור המבצעי, ולמעשה בהמשך גם בוועדת החקירה לכשתוקם. עורכי הדין, מדובר על אופר ברטל, היה מועמד מוביל לפרקליט המדינה, לשופט בית המשפט העליון, ייצג שורת בכירים בשירות הציבורי, גם בוועדת מירון. עורך דין ז'ק חן, מוכר לנו היום, ייצג את שאול אלוביץ', ייצג בעבר את ראש הממשלה נתניהו, ייצג גם הוא בוועדת מירון. אייל רוזובסקי, עורך דין בכיר מאוד, ייצג בעבר את ראש הממשלה אולמרט, הוא ייצג גם הוא בוועדת מירון. מעבר לכך, עורך דין יוסי בנקל, הוא ייצג במספר ועדות חקירה עוד לפני שנים רבות, עוד בדוח וינוגרד, ייצג גם את הרמטכ"ל בני גנץ בבדיקה של מבקר המדינה על צוק איתן, דן אלדד, מי שהיה ממלא מקום פרקליט המדינה, מנהל המחלקה הכלכלית, וגם רועי בלכר ייצג את ראש הממשלה אולמרט, ייצג את ארי הרו, עד המדינה, עודד סבוראי ייצג בוועדת גלבוע, ועדת בריחת האסירים, ועוד שורת עורכי דין בכירים וחשובים. הפגישות הללו הן תופעה די משונה, מאוד מאוד רגישה, לא רוצים שידעו מי נפגש עם עורך דין, עם איזה עורך דין הוא נפגש, כולם מחויבים במידור, ולכן הפגישות גם מתקיימות במקומות פחות סטנדרטיים, בטח בזמן מלחמה, בשעות לילה, די מוחרות שלא יראו מי נפגש עם מי, נפגשים במשרדי עורכי דין פרטיים במקום בלשכה של הקצין הבכיר. יש טענות שאומרות כל העניין הזה שמכניסים עורך דין לתוך ההליך, זה פוגע בתחקור המבצעי, ויש אומרים שאין ברירה, כיוון שכל מה שיגיד הקצין בתחקיר המבצעי, בסופו של דבר ישמש נגדו בוועדת החקירה הממלכתית, כשתוקם.
תודה. בעולם הולכת וגוברת הדאגה מן המצב ההומניטרי ברצועת עזה. תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט, במסגרת פרויקט מיוחד שלך, את עשית באמצעות בכירים שהיו בירושלים ובהאג, משפטנים, ניתוח של המצב המשפטי הבינלאומי שלנו, ומה אפשר לעשות כדי שיהיה סיכוי לצאת ממנו בכבוד ולנצח. נשמע.
שלום אריה.
כן, שלום.
אתה יודע, על הפרויקט הזה של החזית המשפטית במלחמה, אנחנו עובדים תקופה, וכמעט כל יום קרה משהו שהיה רלוונטי, שהיה צריך להתקן את הכתבה שהכנו לחדשות הערב, להוסיף עוד איזושהי דוגמה. והמשהו הזה שקורה כל פעם, כמעט כל יום, זה לא טוב. זה בעצם הסיפור של מצבנו בחזית המשפטית הבינלאומית. ככל שהזמן עובר, ככל שהמלחמה נמשכת, אנחנו רואים יותר מהלכים והליכים ביותר מדינות ש... הם בעצם דברים שנגדנו. תשומת הלב המדינית והתקשורתית בעולם הולכת ומתמקדת עוד ועוד במה שקורה בעזה, ופחות ופחות בטווח, בסיבה לכל זה, בשבעה באוקטובר. אז ברור שאנחנו צודקים, אבל צריך להיות גם חכמים. לדוגמה, אם ממילא יודעים שזה יסתיים בסיוע הומניטרי, שאם אנחנו לא נאפשר יעצרו לנו את הלחימה, אז לומר מראש, כי בסוף אנחנו עושים, גם עושים את זה, וגם סופרים לנו כאילו הפרנו את הכללים. זה מה שאומר אחד שיודע, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, הפצר לשעבר, פרופסור אביחי מנדלבליט. הנה הדברים שלו.
יהיה מאבק קשה, יהיה מאבק ארוך. אני מאמין שהאמת יצא לאור בסוף. והאמת היא שאנחנו לא פועלים באסטרטגיה של פושעי מלחמה. כן, לפגוע באזרחים בכוונה, להריב אזרחים, למנוע סיוע הומניטרי מינימלי במקום שנמצא באחריותך, כן, זה דבר שהוא אסור על פי דיני המלחמה. אנחנו לא פועלים ככה. אני יודע שיש כאלה שאמרו אמירות, שוב אני אומר, אמירות לא רוצה להגיד, משהו במטופש ללא אחראי, הם קורצים לאיזשהו בייס מדומיין, אני לא יודע מה הדבר הזה. בסוף זה מלחמה. מלחמה אתה צריך, זה חלק מהמלחמה. אתה תפסיד את המלחמה אם לא תפעל לפי הכללים. פשוט אתה תפסיד אותה. יעצרו אותך, לא נדבר מה שיהיה אחרי זה גם. זה גם יהיה רע מאוד.
אריה, החזית המשפטית לא עומדת לבדה, היא מושפעת מהצבאית ומהמדינית וגם התקשורתית, ומשפיעה עליהן בחזרה. וגם בעניין הזה הגענו למלחמה לא מוכנים. אבל עכשיו צריך להילחם עם הכלים הכי טובים, עם האמת שהיא לצידנו, ועם הלוחמים הטובים, הדרג המקצועי המשפטי, שבהחלט הוכיח את עצמו בעניין הזה. הנה הדברים שאומרת נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, השופטת בדימוס דורית בייניש.
קודם כל אני לא אוהבת אום שום, הוא ציטוט שהוצא מזמן מימי בן גוריון מהמקום וממקומו. אי אפשר לזלזל, האום באמת לא אוהד אותנו, באמת יש לנו בעיה. אבל אנחנו חברים בזה, בגוף החשוב הזה, בכל זאת גוף חשוב, וזו הזירה הבינלאומית המרכזית.
אריה, אני יכולה לומר לך שכל המרואיינים וכל המומחים, ירושלים והאג, שהיו בכתבה ששידרנו בחדשות הערב, אמרו את אותו דבר. זה שלא פר לא אומר שלא משחקים, כי מי שלא משחק הוא ליתר דיוק נלחם, מפסיד גם בחזית הזאת.
תודה תמר. ממדי ההרס במטולה, ההרס שגרם ארגון חיזבאללה, הפכו את המושבה הצעירית היפה הזאת, שהייתה מוקד של צימרים ומלונות, לזירה של קרב. עשרות בתים נפגעו מירי נונטט, התושבים שפונו שמעו השבוע מהרמטכ"ל, שזה עוד ייקח זמן. רובי אמרשלג שלנו שוטט ברחובות הריקים של מטולה, תחת אש בלתי פוסקת.
כבר בכניסה למטולה תפסה אותנו הזעקה על חדירת כתבם. זה התברר כהזעקת שווא, אבל כך נראים החיים בקו האימות. בהתראה להזעקה מרקטת לטיל. כדי להגיע לרחוב הלבנון במטולה, אתה צריך להתגנב דרך חצרות הבתים. כבר משם הרחוב אתה למד שהוא צופה לזירה הכי מסוכנת היום בישראל, והיא צופה עליו. מטולה נטושה כבר חצי שנה. אנחנו צועדים עם ראש מועצת מטולה דוד אזולאי בדרכנו אל קו הבתים הראשון. זה שסופג שוב ושוב טילי נונטט. אי אפשר להתקרב לכאן ברכב. מחשש שיזהו אותנו מכפר קילה או אל חיים שרחוקים רק כמה מאות מטרים ויראו עלינו טילים מדויקים. דקות לפני שהגענו, הסתיימה שם הלוויה המונית של פעיל חיזבאללה.
אותנו מגבילים לכמות מאוד מצומצמת אצל אנשים בלוויות שאנחנו מקיימים שם בצד השני, אין שום הגבלה. עשרות כלי רכב, מאות אנשים, אני ראיתי באופן אישי בסרטונים עכשיו את הלוויה בחי, עם עשרות דגלי חיזבאללה דרך אגב, וזה דרך אגב אחד הדברים שמלמד אותנו, שהצד השני לא באמת התרחק.
ולא מורתע.
ברור שהוא לא מורתע. אתם רואים שאנחנו מורתעים, עושים את זה כמו גנבים בלילה, והם עושים חופשי רגיל.
ברחוב הלבנון נפגעו 30 בתים מטילי חיזבאללה. 150 בתים נפגעו במטולה. קרוב ל-20 נהרסו כליל והצטרכו להיבנות מחדש. אנחנו נכנסים לבית שבו התגוררה משפחה יותר מ-40 שנה. חיים שלמים נקברו תחת הנונטט. דלת הבית הועפה מעוצמת הפיצוץ למרחק 50 מטרים. לא רחוק משם נחה כבר חצי שנה גרוטה טנדר שספג פגיעה ישירה. הנהג נפצע קשה. הרכב השרוף באמצע הרחוב. איש לא מעז לבוא עם גרר ולפנות אותו. חיזבאללה צופה מלמעלה. המושבה בת יותר מ-100 שנים נעזבה ב-7 באוקטובר. איש לא מסתובב ברחובות. ההזנחה השתלטה על היישוב שנחשב פעם אתר נופש, שוויץ של ישראל. בתוך היישוב נגלה לעיניך נזק כבד לתשתיות, מדרכות הרוסות, ערימות ברזלים שהיו פעם תאורת רחוב, או ספסל אל נוף עוצר נשימה. הפגיעות האלה נגרמו מהכלים של צהל. שרשראות הטנקים רמסו הכל כשהיו בדרכם לחסום פלישה אפשרית של כוח רדואן.
אם אומרים שמחר אפשר לחזור למטולה, אי אפשר באמת לחזור. התשתיות פה הרוסות, כמה זמן ייקח לשקם את המושבה?
אני מעריך שיקח לנו בערך בין 3 שבועות לחודש לעשות את ממש את הקוסמטיקה הראשונית כדי שתושבים יוכלו לנוע ולנסוע פה בתוך היישוב. לגבי הבתים הפרטיים, כל אחד והסיפור של...
איזה אחוז של האוכלוסייה לא יחזור למטולה?
בכלל, בכללי, אני מעריך סביב 20-25%.
186 ימים עומד יישוב ותיק בישראל נטוש עם שער סגור. כמה קילומטרים דרומה, החיים שבו למסלולם. שגרת מלחמה, כאן הזמן עצר מלכת. לא ברור מתי יחזרו מחוגי השעון לנוע, ישיבו חיים למקום העזוב.
איתנו מטולאי עכשיו, דובי אמיתי, איש המגזר העסקי, בוקר טוב לך.
בוקר טוב לכם.
אתה במטולה? אתה לא במטולה?
אני מגויס בגזרה הצפונית, שבין היתר כוללת את מטולה, ואני משתדל כל לילה, את כמה שעות שיש לי, להגיע למטולה. שמעתי את הכתבה של חברי רובי אמרשלג, והוא תיאר במדויק את תמונת המצב.
ואתה ישן בשקט במטולה?
לא, אני ישן עם עין אחת פתוחה. אני ערני, אנחנו נמצאים תחת שליטה מלאה משלושת הכיוונים, צפון, דרום, צפון, מזרח ומערב. מטולה נשלטת, מטולה סופגת.
מטולה נשלטת בידי חיזבאללה, אתה אומר?
מטולה נשלטת באופן טופוגרפי משלושת הצדדים שאמרתי, וחיזבאללה עושה מה שהוא רוצה.
וכוחותינו הרי משיבים אש, תוקפים בלבנון, גם בעומק לבנון. אין שום שיפור במצב, אין שום שינוי לטובה?
מכיוון שאני עדיין בשירות מילואים פעיל בדרגה הבחירה, אז אני יכול בזהירות הרבה, מותרת לי, אני לא הולך להחליף כרגע את דניאל אגרי, אבל אני יכול לומר לך שמבחינת הערכות ההגנתית של צה"ל, אני רגוע לחלוטין. המשימה היא מורכבת, המשימה היא מסובכת. אני חושב שבמאזן האימה, מבחינת המספרים, אנחנו כולנו יודעים מה הנזק בחיזבאללה. עדיין יש איומים לא פשוטים, עדיין יש בצד השני נשק מדויק, עדיין יש השפעה כך שלא מאפשרת תנועה חופשית כמו שנאמר בכתבה, אבל מצד שני, בנקודה שקיבלנו בצהל, בהגנה, אנחנו עושים את כל מה שצריך לעשות, ואני אומר לך במובן היה אזרחי שלי, בקרוב האזרחי שלי יותר קל לי לדבר.
כן, כמובן.
זה קרב על המדינה הזאת, זה קרב שעוד אנשים לפניי, בין אם זה הוריי, בין אם זה סבי, בין אם זה הסבא רבא שלי, נלחמו על מטולה, וכנראה נגזר עליי להמשיך להילחם על מטולה, וככה אנחנו נעשה. ושלא נדבר על חוזה המדינה שקבעו המון דברים בעבר, ניקח לדוגמה את טרומפלדור, שבין היתר אמר שתעבור המחרשה שם יקבע הגבול. זאת המשימה של החיים שלנו, זה נגזר עלינו, אנחנו נעשה את זה, זה קשה, זה מסובך, ואני מאמין, אני מאמין ומשוכנע שבסוף ננצח. אבל אם אני צריך להצביע על נקודה תורפה אחת, היא נקודה שאם אנחנו אומרים את הדברים האלו, ורבים מחבריי, בין אם הם הלוחמים ובין אם הם האזרחים שחושבים רובם את מה שאני חושב, שצריך להילחם על המושבה הזאת וצריך להילחם על המדינה הזאת, אני הייתי מצפה לראות הרבה יותר ממשלת ישראל. הייתי רוצה לראות כבר עכשיו, תוך כדי לחימה, תוכנית שתטפל בכל נושא החוסן. יש לנו, נאמר,
אין מנהלת תקומה צפונית?
אני לא בטוח שמנהלת, מהניסיון שלמדתי עם החודשים האחרונים, שמנהלת תקומה זה הדבר הנכון. אני חושב שמנהלת
תקומה... מה היית כן עושה?
אני חושב שהיום, לאחר ששמעתי את ראשי הרשויות, שהם לא יודעים מה ילד יום, מה הייתי עושה? הייתי ראשית מחזק את כל היישובים במובן של החוסן. בחוסן יש שורה של שכבות שצריך לטפל בהם, הקהילות התפרקו, הקהילות התפזרו, הקהילות לא יודעות, כמו שאתה שומע אותי תמיד, לא יודעות מה ילד יום. אנחנו רוצים לשמוע את הוודאות, אנחנו רוצים לראות מה יקרה ביום שאחרי, אבל יותר חשוב, איך אנחנו מטפלים כרגע באוכלוסיות ולא זורקים אותם, באמת שכל אחד יטפל בעצמו. אני שוחחתי על זה עם שר האוצר, אני חושב שהוא הבין היטב את מה שאני ביקשתי. הם מדברים על יום ראשון הצעת מחליטים בממשלה, מהטיוטה שראיתי ממש לא התלהבתי. אני בכובע האזרחי שלי אמשיך לפעול על מנת שבאמת מגיע לנו תושבי קו העימות, מראש הנקרא עד דן דפנה, להילחם מצד אחד, ומצד שני לקבל את התחושה שהמדינה נמצאת מאחורינו. איך אומרים? כשאני קורא בקשר לתחנות שלי בצבא, אז הם עונים לי. כשאני קורא בקשר לתחנות בממשלה, אין קול ואין עונה, ואני רוצה שהם כן יענו לי בקשר.
ואין גם שום צפי מוסמך מתי אפשר יהיה לחזור הביתה?
אני שמעתי בתקשורת, כמו שכולכם שמעתם, שהרמטכ"ל ביקש שהממשלה תגדיר לוחות זמנים. אני חושב שהדרישה שלו היא נכונה, היא רק יכולה לחזק אותנו ואת הצבא, או יותר נכון להגדיר את הצבא, כך שהצבא ידע בדיוק מה המשימה שלו, מתי, באיזה תאריך הוא צריך לדאוג לכך שהתושבים יחזרו. לצערי הממשלה או הקבינט ברח מההחלטה. אנחנו נדאג שהקבינט יקבל את ההחלטה מתי ואיך יחזרו תושבי הצפון, כי הוודאות מבחינתי היא מילת מפתח להמשיך להחזיק אותנו בתצורה שאנחנו נמצאים. ותאמין לי אריה, זה לא פשוט להגיע לשער התחתון של מטולה ולראות את מה שעובר במטולה.
אני מאמין לך ואני מבין אותך. דובי אמיתי, איש מטולה, אני מודה לך.
תודה לכם,
ביום טוב. עכשיו על הלילה הקטלני בכבישים שלנו, כרמל דנגור, שלום.
שלום אריה. כן, שתי תאונות דרכים קטלניות תוך שעות. הראשונה בשעה 3:30 בלילה, רכב שהתפך בכביש אחת סמוך למחלף נבי מוסה, גבר ואישה נהרגו, הם נמצאו ללא סימני חיים, זו הייתה זירה קשה מאוד, לא נשאר הרבה מהרכב, מדובר כאמור בתאונת דרכים עצמית בירידות של ים המלח, כשהרכב הזה פשוט מתהפך, ולקראת השעה 7:00 תאונת דרכים נוספת, הפעם בשומרון, בכביש 505, תאונת דרכים בין שני כלי רכב ישראלים, צעיר כבן 24 נהרג, וגבר כבן 42 נפצע בינוני.
תודה כרמל.
תודה.
12 דקות לפני 8, באיילון צפון העומס תנועה ממחלף יוספטל עד השלום, דרום העמוס ממחלף כפר שמריהו עד רוקח. ועכשיו, אנחנו כאן ועכשיו אל הספורט, ליאן וילדאו.
שלום אריה, בוננזת שערים, אמש ברבע גמר ליגת האלופות, בלונדון ארסנל וביירן מינכן סיימו בתיקו 2, סאקה עם שער לארסנל, גנברי וקיין בפנדל הפכו לביירן, טרוסר למחליף ישבה לתותחנים, במדריד גם כן, תיקו 3-3 בין ריאל מדריד למנצ'סטר סיטי, גם עם מהפכים, ברנרדו סילבה עם יתרון לסיטו, רובן דיאש עם שער עצמי ורודריגו הפכו את התוצאה, פודן בשער גדול לסיטי וגוורדיול בעוד שער יוצא מן הכלל העלה ליתרון, ווולברדה קבע את תוצאת המשחק 3-3, מה שנקרא רוצו לראות את התקציב ואת השערים היפים, הנה המאמן של ריאל קרלו אנצ'לוטי.
Partido bueno, muy bueno por nuestra parte. Sea un partido igualado, competido. Hasta que hemos
אומר אנצ'לוטי, משחק טוב מאוד מהצד שלנו, משחק תחרותי. כל עוד הייתה לנו את האנרגיה ללחוץ למעלה ולגרום לחוסר שקט ביריבה, המצב היה טוב, אחר כך זה הפך להיות קצת יותר מסובך. עכשיו יש לנו חיסרון קטן, כי אנחנו הולכים לשחק בחוץ, אבל עם ביטחון שאנחנו יכולים לחזור על המשחק שעשינו פה. והנה מן העבר האחר, מאמן הסיטי, פפ גוארדיולה.
I think it was really good, entertaining game, dignified this competition to teams that they won't attack and attack in different ways, but they won't attack both teams.
אומר גוארדיולה, זה המשחק טוב ומענה שכיבד את התחרות הזו, שתי קבוצות שרצו להתקוף, בשבוע הבא במנצ'סטר הקהל שלנו ימלא את האצטדיון לחלוטין והם יעזרו לנו לכבוש שער אחד, אנחנו נעשה את השער ונעלה לחצי הגמר, זה פשוט. כן, זה מפגש ראשון מבין שניים, והערב ריבי גמר נוספים, פריס סן ז'רמן מול ברצלונה ואטלטיקו מדריד נגד בורוסיה דורטמונד. עוד כדורגל, נבחרת הנשים שלנו נחלה הפסד שני לצערנו במוקדמות יורו 2025, הפסידה אמש 4-2 לסרביה במשחק שהתקיים בהונגריה. ויטל קץ רק השוותה זמנית ל1-1, ועדן אביטל כבשה עוד שער מצמק לנבחרת שלנו, הנה אביטל.
עשינו את כל המדרש, אבל עדיין יש דברים קטנים שאנחנו נופלות בהם, ואנחנו יודעות שזה חלק מהדרך וזה השכר לימוד שלנו. אחת המטרות שלי פה זה לעשות היסטוריה עם הנבחרת המיוחדת הזאת. פעם זה לא עזר לנו לנצח, אבל אני מאוד מאוד בטוחה בדרך שלנו ובביחד שלנו, במשפחתיות הזאת שיש פה ברוח המיוחדת, ואין לי ספק שהתוצאות יגיעו בהמשך.
בסוף חודש מאי הנבחרת תשחק מול סקוטלנד, כשהמטרה שנראית כרגע רחוקה מאוד היא לסיים באחד משלושת המקומות הראשונים ולהמשיך לפלייאוף. בליגת העל בכדורסל אמש מכבי תל אביב ניצחון 15 ברציפות, התקשתה אבל ניצחה את נס ציונה 86-82, וייד בולדווין עם 19 נקודות הצטיין, במכבי חוששים מאוד מפציעה של ג'ון די ברטולומאו, הקפטן שנפצע בכתפו, רק היום יגלו את חומרת הפציעה, ובמשחק נוסף אמש מכבי רומני רמת גן ניצחה 75-74 בחוץ את הפועל חולון, זה היה משחק סוער שבו גם התעמתו יושבי הראש של הקבוצות והיו עימותים עם אוהדים, ממש סמוך לפרקט, הצריך התערבות של מאבטחים, שוב מראות שלא צריך לראות במגרשי הספורט שלנו, אריה.
תודה, אנחנו סיימנו, הבוקר הזה ערך יואב קרקובסקי, הפיקו יעל שקד ואורית שולץ, הטכנאים היו חיים זקן ושמעון דוקרקר, באולפן אריה גולן, מכולנו, בוקר טוב.